מול COIL, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, חמישי שמח, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, עופר לוין באולפן, צהריים טובים, עורך הדין שחר פטל, מה המצב?
היי עופר, מה נשמע?
מה קורה?
תמיד טוב לראות אותך.
אנחנו קשקשים המון וואטסאפ טלפונים ופתאום נפגשים באוזבר.
עובדים ביחד.
כן, כן, וואלה, היינו את הפרויקט הזה ברעננה.
עכשיו מתחיל עוד אחד.
כן, אתה עושה את זה. עכשיו מתחיל עוד אחד כזה, דרך אגב אתה עושה את זה.
כן.
בוא, קרב אליך קצת המיקרופון שנשמע יותר טוב.
בבקשה.
נגביר אותך גם. שחר, אני מכיר אותך. יש עוד בטוח צופים מאזינים שמכירים אותך. אבל בוא ככה בכמה מילים, ספר לנו מי זה שחר.
כן, אז אתה יודע, אני, מי זה שחר או מי זה עורך דין שחר פטל?
מי זה שחר? מי זה עורך דין שחר פטל? למה החלטת ללמוד משפטים בכלל ולא בנאות? לא יודע. נכון, אבא שלך עסק במשהו כזה.
אבא שלי, אני דור שלישי של נדלן.
של נדלן.
כן, אבא שלי עד היום מוכסב שלא יצאתי, שיצאתי עורך דין של נדלן ולא משהו אחר בנדלן. הוא מבחינתו זה כבר... זה לא הלוחמים, הוא מצפה לחזית, יזמים, כל האלה שצועדים קדימה. עורך דין זה...
זה מקלות בגלגלים.
זה לא קרבי מספיק.
כן, כן.
כן, ואני יצאתי עורך דין פשוט כי זה... לא תכננתי את זה, ופשוט נשאבתי כזה עוד שנה ועוד שנה, למדתי את זה, אחרי זה גם עוד תואר במשפטים, ולאט לאט נשאבתי למקצוע הזה, ו... גם אני היום אוהב את מה שאני עושה, אבל זה לקח, זה היה, זה לקח זמן, זה לא חלמתי על זה כשהייתי ילד בן 4.
כן, לא. קמת הבוקר
אחד. יש כאלה שחולמים להיות עורכי דין? יש כזה דבר?
אני חושב שהיום כן, אבל לא בתור ילדים בני 4, אלא קצת יותר מבוגרים כאלה שרואים את הסדרות, סוץ וכאלה, שזה נראה מאוד. למרות שבתכלס, ככל שאתה נכנס לעולם הזה של עריכת דין, אני לא עורך דין, אבל... ככל שאתה מתעסק עם עורכי דין ואתה לא בעסקה אחת או בתביעה אחת או בחוזה אחד, זה סוג של מלחמה. בסוף אתה עושה, זה מלחמה אסטרטגית. אני לא מדבר על חתימת חוזה, זה שטויות. עזוב, סליחה, לא רוצה במחילה, אני לא רוצה לפגוע. אבל יש כאן כל כך הרבה מרכיבים, הרי החוזה הוא לא, אחרת יכלו לחתום אותו על נייר.
כן.
את החוזה. ובפועל... בעולם הזה של עריכת דין יש כל כך הרבה דברים שצריכים בסוף זה מתבטא בידי חוזה שאנחנו רוצים לשים אותו בארון, בקלסר ולא לגעת בו.
בדיוק.
זה הרעיון. והתפקיד שלכם זה לקחת את כל הפינות, את כל הפסיקים, את כל האפשרויות של הסיכון, של הבטוחות, של בהכל, אם זה בייצוג דיירים או אם זה ברכישת נכס או אם זה בחוזה סחירות אפילו. זה אנשים אומרים, אני הוריד מהאינטרנט, אנחנו עושה סחירות. ב-99% מהמקרים, הכל טוב.
בדיוק.
אבל בשביל ה-0.1% פתאום אתה אומר, מה אני...
נכון.
שמע, יש לי נכס בחיפה שאני עכשיו מחפש סוחר שלו, בעיר התחתית, אחלה נכס, מי שרוצה שיפנה אליי פרטי. הגיע אליי בחור, אומר לי, כן, אין לי בעיה לשלם לך, אני מבקש, איזה ביטחונות יש לך? אומר, אין לי ביטחונות. אני מוכן לתת לך צ'קים מראש. יכולה לתת לך צ'ק נוסף מראש, ואז אתה אומר, וואלה, אני שמתי המון כסף בשביל לרכוש את הדירה הזאת, גם כסף שלא שלי, של הבנק, אני עוד משלם. למה שאני אתן לבן אדם נכס, מפתחות שלי?
ששווה מיליונים, והרבה כסף.
אז טוב, לא משנה כמה שווה הנכס, הוצאה לפועל שומעת, מס הכנסה שומעת, אבל למה שאני אתן לו מפתח? מה הבטוחה שלי? איך אני יכול לחזק את זה? אז בדיוק, זה התפקיד שלכם.
נכון, האמת שזה מצחיק, כי בסוף זה הופך להיות גם שמתייעצים איתנו על הדברים האלה. זה מתחיל בזה שאתה כותב את החוזה, אבל בסוף אתה הופך להיות סוג של יועץ של הלקוחות שלך, כי אומרים לך, תשמע, אתה רואה הרבה מקרים, מה אתה אומר? אני אספר לך סיפור על סחירות. היה לנו, הצגתי את אחד היזמים הגדולים בארץ, אבל בעסקה הפרטית שלו, יש לו בית פרטי בהרצליה פיתוח, ספיק טוב, נכון, גדול, איזה בית מכובד מאוד, איזה 10 חדרים, משהו יפה.
מתחיל בשין היזם הזה? המשפחה?
לא.
לא, אוקיי.
לא, לא. אבל יש כמה ש... כן, אני יודע על מי אתה חושב. אני יודע על מי אתה חושב. כן. הייתי אומר לך עוד רמז, והיית רואה שזה הוא, אבל...
אוקיי.
כן. אני אף עליו, בוא נגיד, על היזם השני.
כן, נכון, נכון, נכון. רגע אחרי זה. נכון, נכון. אבל לא, לא באלעל.
לא, לא.
בהרצליה, ליד רייכמן.
כן, כן. אז אני אומר, תראה, אנחנו...
מתחיל בגימל. נכון, הפרטי.
כבר הבנת, אתה זכית, אבל קיבלת את הפרט. מה אני בא לספר לך? הוא יזם, הוא מתעסק כל היום בנדלן, רצה להזכיר את הבית, זה במקרה לא היה בית גם, היה לו בית, לא רק הבית שהוא גר, היה בית, ברוך השם, הוא מרוויח טוב. הגיע אליו בן אדם, עם מזוודה, עם סטפות כאלה של דולרים, ממש כמו בסרטים הם האלה, ואמר לו, הנה המזוודה, זה דמי שכירות, שנתיים קדימה. אני רוצה להיכנס את הדירה. הוא דובר עם מבטא זר, אפשר לנחש אולי אפילו איזה מבטא, אתה טוב בנחושים. אמר לו, קח את המזוודה. עכשיו, הבן אדם יושב עם מזוודה, בסדר, זה עוד היה לפני שעבר חוק המזומן, הוא היה יכול לקחת את זה. הרים טלפון, אמר, לא יודע, מה אתה אומר? אני פה עם, מזוודה ביד, מה אני עושה? אין אפילו חוזה שכירות. הוא אמר לו, תביא לי על מה לחתום, אני חותם. זה נגמר, אני אקצר לך את הסיפור, זה נגמר בזה שהוא לא חתם איתו. כי ההמלצה הייתה, תשמע, אם הוא מסתובב פה עם מזוודה, עם כל כך הרבה כסף, והוא משלם במזוודה על, בית שנתיים קדימה, הוא אמר, אין לי בטוחות, אבל יש לך שנתיים קדימה. אמרנו לו, ומה יהיה בסוף השנתיים? נניח יש לך פה שנתיים, אבל אין לו בטוחה. בסוף השנתיים כבר אין מזוודה. תבדוק על הבן אדם. הלך ובדק, וכבר גילה שם סיסו וסימחו, הבין למה הבן אדם מסתובב עם מזוודת מזומן, כן? אבל זה קצת ניסיון, כי זה קורה עוד פעם ועוד פעם, אז אתה כבר מתחיל, זה מפתח ושרח.
אתה יודע, שדברים נראים יותר מדי טוב, יותר מדי ורוד, הם לא בדיוק ורוד.
זה גם לא ורוד.
הם אדום בהיר.
כן. זה גם לא ורוד, זה נשמע כאילו שמי שנותן לך סטפה של מזומן זה ורוד. זה לא ורוד. הכי טוב זה הסטנדרט. אם בן אדם יש לו חשבון בנק מסודר, כנראה שזה יותר רגיוני מאשר לסובב עם מזוודות עם
מיליון. כן, נשמע, בסוף אתה... נשמע, אנשים... אם בנושא השכירות עסקינן, אבל... אתה יודע, היום גם העולם הזה הוא מאוד מאוד קשה. תיקח בן אדם שרוצה להזכיר נכס בהרצליה במרכז, הבטוחה שנקראת צ'ק של ההורים, זה לא בדיוק... היום אנשים מבקשים ערבות בנקאית.
נכון.
היום אנשים מבקשים, עכשיו ערבות בנקאית, אתה צריך להשכיב
שם את הכסף. זה כמו כסף מזומן.
בדיוק, אתה צריך להשכיב כסף, ואז אתה מגלה שזוג שרוצה להשכיר דירה ב-7,000 שקל בחודש נניח, או 7,500, 7,000 זה זול. צריך לשים כבר חודש ראשון 7,000, חודשיים ערבות בנקאית או פיקדון עוד 14,000 שקל, והגענו ל-21,000 שקל. זה לפני עלויות מעבר. כי גם הדירה הזאת, האם היא ריקה או לא ריקה, האם יש לו אקסטרות, הוא פתאום צריך לבוא עם משהו כמעט.
הוא גם צריך לגלות שהוא קונה את הרעיות של זה שלפניו בעוד 7,000.
כן, זה אני שמעתי את זה גם, כי אתה לא חייב לקנות את הרעיות של זה שלפניך, כן. זה כבר עניין אחר. ואני אומר, נניח הוא נכנס לדירה ריקה. אין לה, הוא צריך את המיטה שלו, אולי מקרר להביא, לא כל סוחר מזכיר יש לו את כל הציר. פתאום בן אדם צריך לבוא עם, מינימום 25-30 אלף שקל.
נכון.
רק בשביל להיכנס לדירה לסחירות.
נכון.
מדהים, זה...
אגב, אבל תחשוב על הצד השני.
אני...
לא, כאילו, אני אומר מהצד, אתה דיברת על עצמך כבעל דירה, כן? תחשוב על זה שבעל דירה בא ואומר היום, תשמע, אני מקבל ערבו, במקרה אנחנו מדברים עכשיו על סוס, מקבל שני, בדרך כלל שני ערבים ושטר חוב, בסדר? מה זה בעצם אומר? זה אומר שאם המחר הסוחר מחליט לא לצאת מהדירה, בסוף חוזה הסחירות, שאני לא יודע שהוא לא יוצא, הרי נניח שהוא משלם עד החודש האחרון, וזהו. הוא אומר לי, אני לא יוצא יותר. אני בעצם עכשיו צריך ללכת לערכאות המשפטיות של מדינת ישראל, ולצפות לחסדן שההליך יתנהל מהר. אני מגיש את זה בקשה, אפילו את השטר חוב, אפשר להגיש להוצאה לפועל, אבל הדייר יכול להתנגד.
אבל אז אתה מגלה שהדייר...
לטיול.
אז אתה מגלה שהדייר, אתה לא הראשון בתור של ההוצאה לפועל.
נכון.
ואז הוא מסרב לצאת בכלל מהדירה. ואתה לא יכול להוציא אותו בכוח או להחליף לו מנעול. אתה יכול רק לצלצל, לצעוק עליו.
סורך גם לנתק לו את החשמל, וסורך לנתק לו את המים.
לא, ניתוק חשמל זה, אתה יודע, מים, חשמל, ארנון הזה יושב עליו, כאילו הרי שעושים את הסחירויות.
לא, סתם, אני אומר כדי, איך אומרים, לגרום.
לגרום. והבן אדם, אתה פתאום מוצא את עצמך עם דייר, שלא משלם לך שכר דירה, שאתה לא יכול גם להוציא אותו. וגם זה שיש לך שטר ביטחון שלו, יכול להיות שצ'ק יחזור בכלל.
הולך עם זה לבית משפט.
דרך אגב, אני...
צא לטיול.
כן, ואז אתה הולך לבית משפט ולהוצאה לפועל. ואתה מגלה שהליך הוצאה לפועל לוקח בסביבות חודש, חודש וחצי.
אם הוא לא מתנגד.
כן, לא, אז
הוא... אבל הוא גם יכול להתנגד, זה יכול לקחת גם חודשיים, שלושה.
לא, הוא קיבל את הצו, יש... אתה יודע, מקבלים את הצו, שמו לו על הדלת, ואז גם מגיע הנציג של ההוצאה לפועל, ומפנה אותו נניח מהדירה, אז אתה משלם גם את היחסון של הדברים שלו, כלומר, אז היה בסיפור הזה. קיצור...
אגב, יש לנו פסק דין תקדימי. הדברים האלה, אגב, זה גם דברים שעושים בסוף עורכי דין. אני בסוף שאלת למה אני הייתי עורך דין. אני בן אדם של פתרונות. זה השורה התחתונה. אני בן אדם של פתרונות, ולאט לאט במקצוע הזה אתה מגלה שכגודל העשייה, כך גם יש בעיות, וצריך לפתור אותן בצורה מסוימת. זאת אומרת, מצד אחד יש לך כלי עבודה שזה החוק, ואיך לנהל את הדברים נכון, אבל יש גם את הכלי של מסע ומתן, ויש גם כלי של שיח בין עורכי דין, והרבה פעמים כשאתה מנהל את הדברים נכון, אתה יכול לפתור את הדברים הרבה
יותר. זה עבודה של, זה אסטרטגיה. בסופו של דבר, עורכי דין מתעסקים באסטרטגיה,
בדיוק.
ולראות איך, שני הצדדים צריכים לנצח, לצאת, זה לא פייר שצד אחד מרגיש מנוצל, וצד אחד מרגיש מנצח. זה אולי רק בבית משפט יכול להיות, אבל כשאנחנו מגיעים לשולחן, וזה במיוחד בעולם הנדלן. אני למדתי שבעולם הנדלן, ברגע שיש, שני הצדדים נכנסים לעסקה במטרה לצאת טוב מהעסקה. אחד רוצה למכור, אחד רוצה לקנות, בדרך כלל. אחד רוצה לתת את הזכויות שלו, אחד רוצה לקבל את הזכויות שלו ולתת משהו בתמורה, אם זה בהתחדשות עירונית כזאת או אחרת. כל הצדדים נכנסים בססון וברינה לתוך העסקה הזאת, והמטרה היא שלצאת בססון וברינה. זה לא שצד אחד נדפק, וצריכים להבין ש... אמר לי, יש לי חבר טוב, קוראים לו רוני, ואיך הוא אמר לי, אם צד אחד מרגיש שהוא נדפק בעסקה, העסקה לא טובה. כלומר, ששני הצדדים עושים שותפות כלשהי, רוצים לעשות מחר, ואתה מרגיש שאתה נדפק, זה כמו שאתה תיכנס למסעדה, ואתה לא תרצה להזמין מנה, אבל אתה תזמין אותה, ואתה תבוא כבר מראש עם אנטי, או כזה, אתה לא תהנה מכל הדבר הזה.
אבל אתה יודע איפה, אתה כל כך צודק, אתה יודע אבל איפה עובר ההבדל? ההבדל עובר, השאלה אם בן אדם שבא לעשות עסקה, הוא חושב שהוא בא לעסקה חד פעמית, או שהוא בא לאיזשהו תהליך ארוך טווח או שותפות. הנושא הזה של התחדשות עירונית, למשל, זה שותפות לעשר שנים. אז אם יזם מגיע לשותפות הזאת מתוך הבנה שהוא הולך לסוג של חתונה עם הדיירים, ושגם הם צריכים להיות מרוצים, אז צריך להיות לו כל הזמן בראש. אחרת, אם הוא חושב שהוא בא, איך אומרים, ברגע שהוא החתים את כל הדיירים, אז הוא את שלא עשה, למשל, ועכשיו שישברו את הראש ובעיה שלהם, אז אנחנו נראה תהליך מאוד לא נעים. אגב, זה אפשרי. זה תלוי באופי
שלהם. אני חייב להגיד לך, אני הייתי מעורב בעסקת התחדשות עירונית תוספות בהרצליה, שהיזם שם אני... הוא אכל לקרדות. לקרדות זה... היה רוצה לאכול לקרדות. אכל את ה... לא משנה. בעסקה עם דחייה וממש... ובאיזשהו שלב באו אליו הדיירים ואמרו, אוקיי, איך אנחנו... איך אנחנו... אנחנו רוצים לך... אנחנו גם באיחור של כמה שנים, כלומר, יש כאן בלגן, והוא אמר לשם, אני יכול לפשוט גם את הרגל, אני אלך לביתי, הכל טוב ויפה, ואתם תשארו, אז אני יכול לתת לכם צבע לבית, עוד דברים, לא יכול לתת לכם עכשיו 100,000 שקל לכל דייר, אין לי מאיפה, גם ככה העסקה הזאת אני בהפסדים בה. אז אני אתן לכם שווה ערך שאני יכול להביא את הפועלים וכאלה דברים, וחייב להגיד לך חלק מהדיירים, הבינו את זה.
כן.
הבינו שהאופציה שלהם להתנגח בו בבתי משפט לא תהיה טובה. הם יכול להיות שבית משפט יכריח אותו, אבל כנראה שיש לו נושים נוספים. והם עד שהם יגיעו למשהו, ייקח עוד שנים שיחכו. בואו, תנו לו לסיים את העסקה ו...
נכון. מה שכן, אתה אמרת שזה עסקה של חיזוקים.
כן.
היום רואים סטטיסטית שיזמים, דווקא יזמים הגדולים, המוכרים, כן, חברות ציבוריות וכולי, הם מבינים את החשיבות ואת המשמעות שלא לאחר, ואם הם מאחרים, הם מבינים למה חשוב להם להגיע להסדר טוב עם הדיירים, כי חשוב להם המוניטין שלהם, חשוב להם, אתה יודע, בסופו של דבר הם רוצים לעשות עוד עסקאות, חשוב להם השם שלהם, אז אפשר לנהל מסע ומתן טוב איתם, כדי להגיע לפיצוי טוב לדיירים. אגב, עסקה נורמטיבית, היא עסקה שהיא לא, היא לא יוצאת לפועל לפני שהיא רווחית בבנק, אתה יודע את זה, כי יועץ משכנתאות, אנחנו צריכים לראות, הבנק רוצה לראות 15-16% רווחיות לפני שיוצאים לעסקה, והשווי של הדירות עולה גם בדרך, של המחירות של היזם. זאת אומרת, ליזם כנראה שיש בדרך.
עוד זה, האם, שאלה מה גודל היזם, הגודל הפרויקט, אי אפשר להשוות פרויקט בהרצליה של 15 דירות עם יזם, שזה בערך הפרויקט השלישי או הרביעי שלו, שקנה את זה מחברת החתמות.
שאולי אגב בכלל יכול להיות שזה לא עם בנק, פרויקט של חיזוק.
לא, דווקא לא, פה בנק פועלים ליווה אותו.
מעניין.
אבל אתה לא יכול לעשות השוואה לחברה גדולה, כמו איפה שעובד ריקו נניח, שעושה פרויקט, או עזוב, כנס עכשיו אזורים שעשתה בהרצליה פרויקט של איזשהו 500-600 יחידות דיור.
כן.
ענקית או משהו שלא...
אתה יודע אבל משהו אופר. אתה אמרת משהו דווקא מעניין. צריך להבין שאיחור במסירה, זה אירוע שהוא מאוד דרמטי למשפחה. תחשוב שמשפחה מתכננת את עצמה, גם כלכלית וגם ברמת הבית ספר לילדים. הם יודעים שהם צריכים להגיע, לחודש ספטמבר, שהילד הולך לבית ספר.
יש לי לקוחות שרכשו בחריש. אומנם זו הייתה קבוצת רכישה ולא קבלן. ואיך היא אמרה? שאנחנו רכשנו, הייתי בהיריון. ועכשיו הילד בר מצווה. עכשיו הם קיבלו, לפני שנה, שנתיים, הם קיבלו את הדירה. היא אומרת, ועכשיו הילד בבר מצווה.
בדיוק.
ויש תוכניות בדרך. כלומר, זה משהו הזוי. כי על באמת, אתה יודע, כמו שאתה אומר, קבלנים באים, מצהירים, 3 שנים בנייה.
בדיוק.
אבל מסתבר שבפועל זה פתאום 5. ואתה מתכנן, אתה המשפחתי שלך, אתה מתכנן את ה... תגיד לי, בוא נשאל שאלה. במרבית העסקאות, לוח התשלומים.
כן.
הוא לפי התקדמות הבנייה בחודשים, כאשר התשלום האחרון הוא בוא נניח שבועיים למסירה.
נכון.
ואז אתה מגיע למצב שיכול להיות שיש לך איחוב, אתה צריך עדיין לשלם את הכסף, נכון?
נכון. זה נקודה מצוינת, אגב, נקודה מאתמול שנתקלתי בה. היום, עכשיו מישהו בא לעשות עסקה עם יזם. עסקה מצוינת. היזם, יש מועד מסירה וכו'. אבל היזם אמר לו שרוב התשלום האחרון, למעט אולי 200,000 שקלים, זה תוך X חודשים. במקרה הזה זה 36 חודשים מיתר בנייה, כן? זאת אומרת, באמת, אמר הלקוח, תקשיב, בסופו של דבר, אם הדבר הזה ייקח לו לא 36 חודשים, אלא 46 חודשים, יש לי פה 10 חודשים, שאני שילמתי כמעט את כל הכסף, ולא נכנסת לי הכנסה משכירות.
שאתה משלם שכר דירה ומשכנתה במקביל.
הוא משלם שכר דירה על עצמו, ומקביל הוא צריך לשלם את המשכנתה, כי כאילו הוא מזכיר עכשיו את הדירה, אבל הוא לא, כי הוא לא קיבל אותה. זה, בסופו של דבר, איחור במסירה, זה לא רק עניין של נוחות. עבור הבעלים זה דרמטי. זה הוצאות כספיות כפולות, זה הוצאות הובלה, זה הפסדים אולי אחרים שנגרמים להם, והדברים האלה
בסוף... אני רוצה לחלק את זה אולי לשתיים. בוא נדבר באמת על איחור במסירה, כי אני חושב שזה עקב אכילס בכל עולם הנדלן. כולם מפחדים מזה. אבל באמת, אני בתור אחד שמלווה גם המון קבלנים, הרבה פעמים אנשים נכנסים ואומרים, הבנייה, בוא נניח, החברה היזמית היא X, והבנייה עושה את זה Y, לא, לא, הם תמיד מאחרים, הם עושים פדיחות. כלומר, יש גם שם לחברות...
נכון, יש מוניטין של איחורים לחברות.
לא, אני אומר, יש גם שם לדבר הזה שנקרא חברות ביצוע. יש, לא רק, אתה יכול להיות היזם הכי טוב בעולם, אבל אם אתה לוקח חברת ביצוע שיש לה מוניטין פחות טוב, או שאותו דייר נתקל בבעיה אצל חבר שלו, אז זה לא משנה.
נכון.
ויש לנו את החברות, אבל... בתוך, אתה בתחום הזה המון שנים. נשים שנייה עד 7 באוקטובר 2023. מה הרמות האיחורים שהיו בשוק לדירות מקבלן?
אז זו שאלה מצוינת. איחורים במסירה שאנחנו נתקלים בהם עכשיו, אנחנו, יש לנו מחלקה במשרד שהיא יהודית לנושא של איחורים במסירה, בסדר? והאיחורים במסירה שאנחנו נתקלים בהם בשנה החולפת, בחצי שנה החולפת, הם עצומים. זאת אומרת, תחשוב על האנשים שאמורים לקבל את הדירה ורואים איחורים של שנה נניח במסירה.
כן, אבל זה, אני בכוונה שאלתי, אני רוצה לעצור שנייה, עד 7 באוקטובר 2023,
כן.
בשביל לדעת מה הנורמל.
הנורמל היה הרבה פחות. הנורמל היה שאיחור במסירה של 3 חודשים.
הוא סטנדרט.
כבר, תראה, 60 יום היה לפי החוק מותר.
וכמה יזמים...
היזם ראה שהוא גולש כבר לשלושה חודשים, הוא התחיל להילחץ.
מתוך 100% יזמים, כמה יזמים מוסרים בזמן? אני מדבר לפני 7 באוקטובר.
בוא נאמר שלפני 7 באוקטובר, סטטיסטית, אני חושב שבתוך החודשיים, גרייס, מה שנקרא, שנותנים ליזם, נתנו ליזם עוד 60 יום לאחר, 80% מהיזמים נפלו בתוך החודשיים האלה.
לא, בסדר, אתה יודע, החודש הזה גרייס זה סביר, זה פה חורף קשה, פה...
גם המחוקק הבין את זה, לכן הוא נתן את הגרייס הזה.
אוקיי.
היום מגיעים אלינו תיקים למשרד, שלכרום המסירה של חצי שנה ושנה, שלא רואים את המסירה, לא רואים את הסוף. זאת אומרת, הדיבור הוא אולי מתי מסתיים את הבנייה, אפילו לא מדברים על טופס 4. אני מדבר איתך על מקרים מהשבוע האחרון.
מי שמעתי, יש לי מישהו כזה. דיבר איתי השבוע על משהו כזה.
ברור שדיברו איתך. זה נהיה סוג של כמעט מגפה בשוק. אתה מבין?
וכולם אומרים, זה בגלל 7 באוקטובר.
בדיוק.
עכשיו, נוצר לי משהו אחר, שזה הזיה לחלוטין, ואתה מכיר את זה גם כן. אני מסתכל על עסקאות חדשות. יסלחו לי כל מי שאני עכשיו...
כן.
תן להם בעיטה בפיקה של הברך. מטאפורית. אנשים חותמים, קבלנים חותמים עכשיו חוזים חדשים, והם עוד פעם מתחייבים ל-36 חודש, ל-3 שנים.
נכון.
אנחנו יודעים היום שאין פועלים פלסטינאים.
יפה.
אין פועלים פלסטינאים, בודדים. אתה יודע שבא אולי, לא משנה, אין. אתה מסתמך על סינים, הודים, שהם איפשהו, או שהם כבר פה, או שהם לא פה, למשל, החברה שאנחנו מכירים מרעננה, יש לה את הפועלים שלה.
נכון.
שם אני יותר רגוע. אבל כשאני מסתכל היום, איך יזם בא ואומר, אני תוך 3 שנים, שאנחנו גם מעבר לזה שנניח תביא 50,000 פועלים הודים, אתה צריך לבנות את הצפון ואת הדרום. יש לך המון המון שיקום. איך הם עושים את זה?
שמע, אני חושב שזאת אחת הבעיות באיך שהדברים האלה מתנהלים. כי מה שקורה, הם אומרים לעצמם, אחריי הם הבול, בוא נחתים את האנשים על חוזים. נתחייב למועד שזה. ואז כשיגיע הרגע ואנחנו לא נמסור, שישברו את הראש, שיבואו אלינו אחד אחד, יש מין סוג של שיטה של הפרד ומשול. רוכשים מגיעים לקבלנים בסוף תקופת הבנייה, רואים שהדירה לא קרובה להימסר, מתחילים להתנהל פרטנית מול הקבלן או היזם לצורך העניין, ואז היזם, הרי הוא יזם, הוא שחקן חוזר, הוא מקצועי, זה העבודה שלו, הוא מחזיק עורך דין שהתפקיד שלו זה להעריך את המסע ומתן על הנושא הזה, מה שנקרא, אנחנו יכולים לקרוא לזה להטיש, סוג שתקרא לזה הפרד ומשול. הסטטיסטיקה מראה, והיזמים יודעים את זה, שהפיצוי שאנשים מקבלים כשהם מגיעים לבד, כן, כשהם מגיעים לבד לתבוע את היזם או לבוא לדרישות מהיזם, הוא בערך שליש או רבע ממה שמקבלים כשהם מתאגדים ביחד. ויזמים סומכים על זה שבעצם הנפגעים, הרוכשים, לא יתאגדו ביחד, הם בעצם יבואו...
אבל היום, אתה יודע, כל בניין שנבנה, אופס, קבוצת הוואטסאפ של הבניין ברחוב משה שרת כלשהו.
יפה מאוד. אגב, זה דבר מצוין. אני אומר, גם פה הסטטיסטיקה מראה שכשהדיירים מתאחדים והם פועלים יחד מול יזם, מיד הכל נהיה יותר רציני, מיד היזם מבין ואומר, אוקיי, יש פה קבוצה רצינית, הוא כבר צריך לפצות פה במכפלות. הוא יודע שהחוק מסתכל על המצבים האלה של איחור בצורה מאוד מאוד ביקורתית.
לא, אני חושב שהיום...
שאלת על מלחמה. מלחמה במדינת ישראל, יש חוק ופסיקה שאומרת שמלחמה זה לא נחשב אירוע שהוא בלתי צפוי. זאת אומרת, אם מקבלן עקרונית בא ואומר, מה, אבל היה מלחמה, אבל אין פועלים, בית המשפט אמור לבוא ולהגיד לו, בסדר, היית צריך לצפות את זה ולהערך ולחשוב, אולי באמת היית צריך לכתוב יותר חודשים.
אנחנו, אבל אתה יודע, אני חושב שזה מלחמה, טוב, אנחנו מדינת ישראל, אנחנו תחת החרב כבר 70 ומשהו, 78 שנה, נכון?
חיים על חרבנו.
נכון, אנחנו כמה 78 שנה מדינת ישראל?
בוא נגיע ל-80, אוטוטו 80.
פנסיה, צריך לתת לפנסיה, כמעט יצא לפנסיה. אבל אני אומר, בסוף, היום, אותו קבלן, שנכנס לעסקה, הוא כבר מראש יודע, מצד אחד יכול להיות שהוא יודע שיש לו את היכולות, או שהוא עושה את החשבון, הוא אומר, יש לי את היכולות כן לעמוד בזמנים, למרות שאין לי פועלים, אני יודע מאיפה לגייס את הפועלים שלי, או שהוא, אתה יודע, הולך מראש ומסכן כאן.
אז אני אומר לך...
ואני חושב שדרך אגב, מי שיבוא בעוד 3 שנים לבית המשפט, אליך, לבית המשפט, ויגיד, אני חתמתי חוזה בינואר 25, והתחייבו לי ל3 שנים, ויש איחור במסירה של חודשיים, 3-4, בית המשפט צריך, סליחה על הביטוי, לנקנק את הקבלן. כי הוא לא יכול לבוא ולהגיד תלונות, לא היה לי פועלים. אתה נכנסת למצב נתון כבר.
נכון.
זה לא מי שחתם חוזה בראשון לאוקטובר 23, הוא חתם את החוזה אחרי השביעי לאוקטובר, שידע שיש כאן בעיות כוח אדם.
נכון. עכשיו, רוב האנשים לא יודעים, והקבלני דווקא כן יודעים, אבל רוב האנשים לא יודעים, שבפרויקט אפילו לא גדול, זה נחשב 100 דירות, זה נחשב פרויקט בינוני, איחור במסירה שנגיד חצי שנה עד שנה, יכול להגיע למיליוני שקלים של פיצוי לרוכשים. עכשיו אני חושב שהקבלנים יודעים את זה, אבל הם בונים על זה שהרוכשים לא יתנהלו כמו שצריך, בסופו של דבר הם ירצו כבר, איך אומרים, להיכנס לדירות, הם יבואו כבר עם הלשון בחוץ, והקבלן כבר ידע לפתור את זה.
יש יזם אחד שאני מכיר בנתניה, אני לא אגיד את שמו, שהיה לו עיכוב במסירה של כמעט 2 שנים, לא בגלל עוד דרך אגב, בגלל סוג של יותר בנייה ששינו לו את זה תוך כדי, והוא שילם והגיע להסדר עם כל הדיירים, שילם להם מיליונים, שילם להם מיליונים, כי אחד השם שלו ישר, ועשה ממש, אתה יודע, בסדר, אין מה לעשות.
אגב, הם כנראה פעלו יחד, אמרתי, הניסיון שלנו מראה שרוכשים שפועלים יחד, מקבלים פיצוי שהוא בין לפי 3 לפי 4.
לא בטוח דרך אגב, לא בטוח, לא בטוח.
למה לא בטוח?
אני לא בטוח שהם פעלו ביחד כל הדיירים.
אה, שם?
כן.
לא, אבל ברוכשים שפועלים ביחד מקבלים בין פי 3 לפי 4 פיצוי, זה סטטיסטיקה. עכשיו, זה משמעותי. עכשיו, אני חושב שהקבלנים הם מניחים, תשמע, אנחנו גם הצגנו קבלנים. אני יודע איך הצורת חשיבה. יש מה שנקרא בצם. אנחנו מכירים את ההגדרה הזאת. אתה מהדוחות של המשכן, אתה מכיר את זה. והדוחות אפס. יזם אומר לעצמו, מה יש לי להפסיד? יש לי את ה-7% בצעם, נצליח כל שקל שאני מצליח להפחית מהפיצוי שאני חייב אותו, בסופו של דבר אני מרוויח אותו.
נכון.
אופר, אתה איש של פיננסים. בסופו של דבר, איחור במסירה, בלי פיצוי או בלי פיצוי הולם, זה כמו הלוואה שרוכשים נותנים אותה ליזם, בלי ריבית, בלי הצמדה ובלי שהוא צריך להחזיר את הקרן. הם בעצם נותנים לו הלוואה במתנה של כל תקופת האיחור. ומנגד הם מפסידים כסף, מפסידים שכירויות וכולי. עכשיו, אני רוצה להגיד לך גם משהו על המלחמה. כי אתה יודע, אנחנו גם עושים את החושבים שלנו במשרד וכולי, ואתה יודע, אנחנו מטפלים בתביעות האלה גם לא בדיוק משני הצדדים, היום יותר מהצד של דיירים, אבל כשאתה מסתכל על המלחמה ואתה אומר, אבל הייתה מלחמה, בוא לא נשכח שמהצד השני, רוכשי הדירות, יכולים להיות חיילים שהם נמצאים במילואים, שהם בונים על הדירה הזאת כדי לחזור לדירה שלהם, לגור עם האישה והילדים אחרי המילואים. זה לא, מהצד השני גם כן יש אנשים שהם רוצים לקבל את הדירה שלהם, כי הם שילמו על מוצר מסוים שהם אמורים לקבל בזמן מסוים. האיחור הזה, זה הפסד של האנשים הפרטיים. אז זה לא בעצם שיש פה יזם, בוא נקרא לזה מסכן ורוכשים שהם תופלים אותו. יש פה יזם שנתן להם איזושהי התחייבות, הם בנו עליה, וכל עוד הוא לא עומד בהתחייבות הזאת, הם מפסידים המון כסף. לכן אגב, המחוקק הבין את זה. המחוקק הרי, בשביל זה יש איחורים במסירה, זה על פי חוק המחר. הפיצוי הוא על פי חוק המחר, בהסכמים שאנחנו כותבים, אנחנו מכירים את זה כי אנחנו עוסקים גם בהסכמי מחר, אפילו ביחד. בהסכמים יש סעיף של איחור במסירה, שמדבר, מפנה לחוק, שאומר, אם יש איחור של מעל כך וכך חודשים, פיצוי, חודש שכירות על כל חודש, אחר כך חודש ורבע, אחר כך חודש וחצי. ולפני כן היה גם, לפני יולי 22, היה גם סעיפי חוק על השמונה חודשים הראשונים, כמו חודש שכירות וחצי, אחר כך חודש שכירות ורבע. זאת אומרת,
היום גם יותר לטובת הרוכש היום. היה פעם יותר קליל, היום הם יותר מקפידים את זה, נכון? הוא גם חייב רטרואקטיבי.
לא, האמת שבעיניי, התיקון שנעשה לחוק המחר, יש לו, זה כמו חרב פיפיות. מצד אחד, הפיצוי יותר נמוך. הוא יותר נמוך, הוא נבנה בהדרגה להיות קצת יותר גבוה, אבל על כל השבעה, שמונה, תשעה, עשרה חודשים הראשונים, אתה מקבל הרבה פחות. מצד שני, צמצמו מאוד משמעותית את העילות, שיזם יכול לבוא ולהגיד, אני לא אשם, זה לא אשמתי, זה כוח עליון, לא תלוי בי, מאוד 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 צומצם.
בקיצור, אם יש לכם לפני רכישת נדלן, להתייחס מאוד מאוד לתחום הזה שנקרא כמה זמן, להבין מהיזם, האם הוא ערוך ל-32, 36 חודשים בתקופה הנוכחית. איך הוא ערוך לזה?
אגב, אפשר. אנחנו הרי עוסקים הרבה בחוזה מחר. אני מייצג קבוצות של רוכשים, רוכשים פרטיים, אתה מלווה אותן. יש סעיף בחוזה, אנחנו מכירים אותו, הוא נקרא סעיף איחור במסירה. ובסעיף הזה כתוב את כל הסיבות, באיזה מצבים מותר
כן,
ליזם
אבל
לאחר.
אין לי בעיה עם כל המצבים שמותר ליזם לאחר, אבל אני עכשיו בא ואומר משהו, עזוב את הפיצוי, שם את זה בבצם, בסדר? כן. 7% שם את זה בבצם, הכל טוב ויפה, יש ליזם את הכסף לאחר. הרבה, יכול להיות שיזם מגיע ואומר, מה, אני בונה תוך 24 חודש, למה תוך 24 חודש? כי זה נשמע טוב בפרסום. הרי מה, אם אני מחפש עכשיו דירה בקריית עטה, בסדר? ויש לי אפשרות לקנות דירה ולקבל אותה תוך 48 חודש או תוך 24 חודש, לאן אני אלך? עזוב את הכיווני אוויר ו... אני רוצה דירה. יכול להיות שאני אלך ל-24 חודש, כי אני אומר, וואה, אני צריך עכשיו עוד 4 שנים בסחירות, אני יכול תוך שנתיים להיכנס לדירה. אבל מסתבר שזה גימיק שיווקי. ואותו יזם פתאום יהיה אחר, ויגיע כן ל-48 חודש. נכון שאני אקבל את הכסף שלי ואת הפיצועים שלי, אבל אני אומר, אני חושב שמי שהיום נכנס לעסקת נדלן, צריך להבין האם היזם ערוך לעמוד בלוח זמנים בהינתן לזה שהיום אין 100,000, 120,000 פועלים פלסטינאים שבנו את הבתים האלה.
למרות שבינינו, הרי אנחנו חיים את התחום כבר שנים. אתה יודע, זה לא משהו שאתה יכול לדעת אותו מראש. היום הוא אומר לך משהו, בסופו של דבר יכול להיות שבו...
ברור, אבל אני חושב שזו שאלה שצריכה להיות על השולחן.
שווה לשאול ולדבר על זה. כמו שאמרת, כשיש יזם שאומר לך, תשמע, אני מתנהל עם פועלים שלי, זה משפר את מצבך המשמעותית מאשר יזם שאתה יודע שהוא הולך... אגב, כל הנושא הזה של יזמים שהם קבלנים מבצעים מול יזמים שהם לא קבלנים מבצעים הפך להיות הרבה יותר דרמטי. היום יזם שהוא קבלן מבצע, זה נותן הרבה יותר ביטחון לרוכשים, אשר שהם יודעים שהוא בעצמו צריך להתקשר עם קבלן שאתה לא יודע מי הוא, אתה גם לא יכול לשאול אותו מי הוא הפועלים שלך.
לא, גם אם אתה שואל, אתה יודע,
הוא לא פה עדיין.
אותו חברת ביצוע, יש לה אולי פרויקטים אחרים, והיא תעדף לקוחות פועלים מפרויקט אחד לפרויקט שני, זה לא יהיה 100% באחריות היזם. פה היזם, הוא יתקדם בבנייה לפי כמות כוח אדם שהוא נמצא.
אגב, אופר, נגעת בו בנקודה ממש נכונה, שהיא גם אקטואלית ממש מהשבועיים שלושה החולפים. הנושא הזה של תיעדוף, שיזמים מתעדפים איזה פרויקטים לקדם יותר מהר, הוא רלוונטי גם לקראת, גם במצבים של איחור במסירה בתוך הפרויקט. תחשוב שיזם שיש לו 5-10 פרויקטים, הוא צריך להחליט, הוא הולך נניח, בוא נניח שהוא הולך לאחר בכולם. אין לו מספיק פועלים. אבל הוא יודע שבחלק הוא יכול לאחר פחות, ובחלק הוא יכול גם לא לאחר בכלל.
הוא יודע שיש לו פרויקט שהוא צריך למסור אותו לפי הלוז, בוא נניח בעוד חודש, ויש פרויקט אחר שיכול לאחר, שכבר יש לו עוד שנתיים בנייה. אז הוא אומר, אוקיי, אני אחר בעוד שנתיים בנייה, אני אקח את כל הפועלים, נכון. אני אעצור את זה, אני אעביר ללוז, אני אכניס את כולם לנקות את הבית.
אבל יש עוד משהו. תחשוב שיזם יש לו שני פרויקטים. באחד הוא יודע שהוא צריך נגיד למסור את שניהם באותו זמן. באחד הוא יודע שהרוכשים מגובשים. הם עומדים על הזכויות שלהם, הם גם מיוצגים ביחד. הם באים אליו במכתב מסודר, מסבירים לו את האיחורים וכולי. לעומת הפרויקט השני, שבינתיים הוא רואה שאין שם תנועה, פנו אליו כמה פרטנית, אבל לא דיברו איתו יותר מדי. תחשוב שהוא עושה חישוב קדימה, והוא מסתכל ואומר, החבר'ה האלה שכבר התגבשו ומיוצגים, כנראה שיהיה לי סיכוי הרבה יותר גבוה לשלם שם פיצוי, אני צריך לתעדף את הפרויקט הזה. זאת אומרת, הנושא הזה של חורים במסירה, הוא נהיה רלוונטי כבר עוד לקראת המסירה אפילו, לא רק כפיצוי לאחר מעשה, אלא עוד לפני כן.
כן. קיצור.
מעניין איך העולם, נכון, מדהים איך הכל בסוף הופך להיות קצת שיח של אינטרסים ושיקולים קרים קצת לפעמים.
כן, לא, אתה אומר, בסוף, אתה יודע, אנחנו התחלנו לדבר על נושא של החוזה, שהמטרה ששני הצדדים נכנסים וקונים דירה. ובסוף, הנה, יש לך גם איחורים במסירה. אני אספר לך סיפור, תגיד לי אתה, מה דעתך המשפטית? יש לי פרויקט, יש לי לקוחות של פרויקט, שבנתניה, מחיר למשתכן, איחור, אני לא רוצה לספר, אחות שלי גם יש לה שם דירה, עכשיו שאני נזכרתי. איחור מטורף. דבר איתך, זו, הם זכו בהגרלה ב-2017 או 15, לא יודע מזמן, אני חושב 2017 זכו בהגרלה, יש שם איחור, כבר היה שם איחור ברמה שאנחנו לא יודעים מתי נמצא לכם את הדירה. יום בעיר אחד.
אמרתי לך, הם אפילו לא יודעים להגיד מתי, אמרו לך יהיה איחור, אני אפילו לא יודע להגיד מתי אני מוסר.
אז עכשיו הגענו לסיטואציה שהם הרימו להם טלפון לפני שבוע, טוב, הדירות מוכנות, שלחו אימייל, לא טלפון. הדירות מוכנות, תגיעו ביום חמישי לקבל את הדירה, אתם צריכים לשלם גם את התשלום האחרון. עכשיו, מי שלא מכיר את עולם המשכנתאות, הלקוחות האלה לקחו את המשכנתה לפני 3 שנים בערך. עכשיו, אתה לא מושך את כל הכסף במכה אחת, כי זה מחיר למשתכן, הקבלן לא מסכים לך למשוך את הכסף במכה אחת. עכשיו, למה זה מחסרי רק שתדע? כי הבנק הרי איך הבנק עובד? הבנק לוקח ממך את הכסף שלך או שלי, את הקרן, נניח, את הכסף ששמנו בבנק, פיקדון, אנחנו מרוויחים נניח 3% היום. כך, פעם שלא היה ריביות, אז הבנק הרוויח יחסית יפה, עשה מרווח על הכסף. נניח קנה אותו ב-X, הוסיף לו עוד 3%, מכר אותו ב-3.2.
נכון.
סבבה, הכל טוב ויפה. היום הלקוח בא לקחת, למשוך את הכסף. המרווח של הבנק נשמר. אחוז המימון, הגיוס של הכסף, קפץ. היום הוא לא כמו שהיה לפני 3-4 שנים,
כן.
הוא עלה. היום הוא נניח 2-2.5%. פתאום התוספת של עוד 3% מרווח בנק. לקוח מקבל ריביות, וואו, שוק אפור.
שם זה מוצמד למדד.
אז זה עוד מוצמד למדד, כן, זה החוב שלו כבר, זה עניין אחר. אבל אני אומר, לקוח עכשיו שבמקום לקחת ריבית קבועה, צמודה למדד, ל10 שנים, שבוא נניח, אם היה לוקח אותה היום, היה מקבל נניח 2.5, 2.6, 5.2 צמוד מדד. פי 2 ריבי, משהו מטורף. אז אנחנו רוצים גם לטפל בהליך הזה. עכשיו, זה לוקח קצת זמן. אבל הוא אומר, אבל הקבלן רוצה שאני יביא לו את הכסף ועם קור את הדירה. אז אתה מבין, האם אני בהפרת חוזה, כי הקבלן פתאום נזכר היום לבקש ממני את הכסף?
כן.
זה, מה דעתך המקצועית?
אגב, אופר, אני אגיד לך מה דעתי, אבל תחשוב על זה, בדיוק על זה דיברתי. תחשוב שהקבלן מבחינתו, אם כל הלקוחות עכשיו יבואו ויגידו לו, אוקיי, אנחנו ניקח את הדירה, ואנחנו מאחרים לך בתשלום בארבעה חודשים.
לא 4 חודשים, צריך להיות.
לא, אני משווה את זה לאיחור במסירה. אם זה היה מצב הפוך, שכל הלקוחות היו אומרים ליזם, הייתה מלחמה, אנחנו חיילים, מילואים ניקים, לא היה לנו זמן וכולי, תן לנו 4 חודשים, כולנו נשלם לך באיחור של 4 חודשים. הוא לא היה זורם.
נכון.
אתה מבין מה אני אומר? כאילו, אנחנו נורא קלנו להיכנס לראש של היזם ולהגיד, וואי, הוא מסכן, הוא איחר, למה לא מוותרים לו? אבל מהצד השני, יש פה בדיוק זה...
נכון, גם זה, אני חושב, אני אמרתי לכוח, שמה, תגיד טלפון ליזם, שאתה לא יכול לקבל את הדירה ביום שלישי, שאתה במילואים, תמצאי לו איזשהו תירוץ, יש לך בדיקה, קונוסקופיה, אני יודע, ותבוא לקחת את הדירה ביום חמישי ותדחה אותו עוד פעם, בשביל שאנחנו נוכל להיערך כמו שצריך בבנק.
אם אתה צריך שבוע, שבועיים, ההסכמי המחר, הסכמי המחר בדרך כלל נותנים את זה. יש תמיד כתוב שאם לא מגיעים למועד המסירה הראשון, קובעים מועד דחוי, ורק אחר כך אפשר להתחיל לבוא בטענות לרוכשים. וגם אז, יש איזושהי תקופת גרייס, סתם, שאלת משפטית, יש עוד תקופה של 7 ימים, שלא משנה מי מפר, אי אפשר לבוא לב בטענות. אז אם תיקח את השבוע הזה של הדחייה, ועוד שבוע ימים של הפרה שאסור לבוא בטענות, כבר הרווחת 2 שבועות. זה נותן לאופר לטפל במשכנתא.
כן, לא, זה נשמע, אני ראיתי את הריביות שהם קיבלו, ואתה מדבר עם הבנק, אני שלחתי לבנק.
מה אין זה?
אני אומר להם, בוא נע, שמו, זה שוק אפור.
כן.
אני אלווה להם ביותר זול את הריבית. כן. זה שוק אפור. הם אומרים, אין לנו יכולת, כי התיק נבנה עם מרווח מסוים. עכשיו, מה שעושים זה שאנחנו עושים תיק חדש. מבטלים כאילו את הדלטה, אתה נשאר כולה 100, 120 אלף שקל, מבטלים.
אפשר להספיק את זה בשבועיים?
אפשרי, כי אני לא צריך ביטחונות, אני לא צריך כאלה, אתה יודע, אני נכנס, אבל מה הבעיה בסיפור הזה? אתה אומר מצד אחד שימשכו, ואז ימחזרו, יקבלו ים בכנס. כי זה ריבית מאוד מאוד גבוהה אפילו לעומת הריבית של היום בכנס. זה מספיק שהמדד יעלה קצת.
אגב, יש משהו מאוד מתסכל היום, שמי שסוגר בריבית גבוהה משכנתה, אז גם אם אחר כך, בעוד 2-3 שנים, הריבית מאוד 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 תרד, הפריים ירד, הכל ירד, יש איזשהו רכיב, נדמה לי, הריבית הקבועה, שהוא לא משנה, ביום שבו לקחת את המשכנתא בפעם הראשונה, זה מלווה אותך עד סוף הדרך, כי אחרת אתה תשלם כזה כנס יציאה, שעדיף לך לא...
לא, סתכל, הכנסות האלה, הם, יש להם מרכיב, אתה בנית, קבעת עם הבנק, הרי עוד פעם, הבנק לוקח, זה הפוך, אתה בא עכשיו לבנק, אומר לו, אני רוצה לשים 100,000 שקל חיסכון, אומר לך, אתה יכול לשים לחודש, לשנה, 5 שנים, ככל שהתקופה יותר ארוכה, תקבל ריבית יותר טובה, נכון? זה אותו דבר, הפוך. אתה בא לבנק, אומר, אני רוצה עכשיו משכנתא ל-25 שנה. הוא נותן לך ריבית מסוימת. עכשיו, הוא בספרים שלו מכניס את הרווח. הוא יודע שהוא עכשיו מוכר את הריבית הזאת ב-X כסף. הוא יודע גם לגייס את הכסף הזה. הוא גייס מטייקון X, ריבית ל-25 שנה. לא, הוא נותן נניח 4, הוא מרוויח 0.5%. 4.5%. עכשיו, כשאתה מגיע כעבור 5 שנים, לסגור את המרכיב הזה, לא משנה כרגע מה הסיבה, והריבית שוק, הוא מסתכל, הרי הוא מתעסק בכסף, הוא צריך למכור את הכסף מחדש, אז הוא, כי מצד אחד הוא נדפק מול אותו טייקון שהלווה לו את הכסף,
כן.
הוא צריך להחזיר לו, הוא הבטיח לו 4%, הבנק, אז הבנק מוכר עכשיו את הכסף בכסף, במחיר חדש, נניח הריבית ירדה ב0.5%, ב-4%, הבנק הפסיד 0.5%. אז הוא כונס אותך בדלטה הזאת, בערך, יש...
אני טוען שיש... הסכומים מגיעים לסכומים גבוהים מאוד, לא?
תלוי מאוד. הוא לוקח את הריבית הממוצעת של השוק, לעומת מה שהיה, ויש כמובן ליתרת התקופה, ויש הנחות...
בוא ניקח מספר, נניח מישהו לקח מיליון שקל...
עזוב, אני לא יכול לקחת מספר, אני אומר לך...
אי אפשר לדעת.
מישהו בנה איזשהו אקסל,
חישוב... אתה לא יודע מה כתוב שם.
חישוב, עשה סייב... וזה מה שמנהל את הבנק. אני, לא, יש איזשהו חישוב שזה, זה יתרת הקרן, שנשאר לך מול הריבית הקיימת,
ברור, אבל
הממוצעת של השוק, מזה תוריד גם הנחות, עברו 5 שנים איזושהי הנחה על הכנס וכו'. חייב להגיד לך שהרבה פעמים, אנחנו לוקחים ריביות קבועות, כי אנחנו לא רוצים, להיות מופתעים משינויים בשוק, מצד אחד. חייב להיות שליש מהמשכנתא בריבית קבועה, לא משנה כרגע צמודה או לא צמודה. אני תלוי, זה טריקי. דרך אגב, אם הריבית עולה, הבנק אומר, תחזיר לי את הכסף, אין בעיה, כי הוא...
זה הוא שמח מאוד.
כי הוא מוכר את זה במחיר יותר יקר.
כן, הוא ישמח שתחזיר לו, מה?
אבל עדיין, חייב להגיד לך שבתקופות המחזור, בסוף שאתה מסתכל, הרבה פעמים לא כדאי למחזר בכלל משכנתא, בגלל הנושא של הכנסות, בגלל שכבר קרן ירדה, בגלל שאין יותר מדי תקופה, הרבה פעמים כדאי למחזר בגלל לשנות בכלל את התמהיל ואת המבנה של המשכנתא, את המסלולים, את התקופות, את הדברים האלה. אז כן.
היום, עם ה-20-80 או ה-10-90, בעצם כולם מאמרים, כי בעצם אומרים לעצמם, אני מקווה שבסוף ה3 שנים או 3.5 שנים שאני אצטרך לשלם את הכסף, המשכנתא תהיה, הריבית תהיה יותר נמוכה. אחרת הם היו קונים היום אולי בריבית הזאת.
זה, אני חושב שכל ההליך הזה של, של ה... 10-90 הלוואות.
כן, למה שהם לא היו קונים היום כבר דירה? הם אומרים, עדיף לקנות לעוד 3 שנים, בינתיים הריבית תראה, ואני אחסוך קצת.
כשאתה היום הולך לקנות דירה, ואתה צריך למשוך את המשכנתא, אתה לוקח את המשכנתא בריביות של היום. נכון שכנראה בעוד 3 שנים, ריביות ירדו, אנחנו לא נכיר כנראה ריביות של סוף שנת 22, 22 או 23, או 21, אני כבר לא זוכר מתי זה היה כבר, אבל אנחנו לא נכיר את הריביות האלה, אבל הם ירדו, סביר להניח. יחד עם זאת, אתה לא רוצה לקחת עכשיו את המשכנתא. אז אתה אומר, אני אחכה, אני לא רוצה למחזר, וזה דרך אגב המנוף שכרגע נותן, אני לא מכיר פרויקט אחד בישראל, שנמכר לפי קצב התקדמות הבנייה, כמו שהיה בעבר, שהריביות היו נמוכות, זה היה קצב התקדמות הבנייה. היום כל הפרויקטים זה 20-80, או 10-90 שזה הלוואות קבלן.
כן.
אנחנו מכירים גם 20...
הקבלן סופג את הריביות.
כן, זה כאן...
ותחשב את זה לתוך הרווח שלו, הוא רואה שזה כנראה עדיין רווחי.
הוא הרי, תמיד אני אומר, הקבלן שהתחיל לבנות את הפרויקט ברעננה נניח, הוא לא בנה אותו אתמול, הוא התחיל לתכנן אותו לפני 5-6 שנים. 5-6 שנים, ריבית בנק ישראל הייתה 1.6, הוא לקח את ה... ידע שהמימון יהיה לו נניח 5% בסך הכל. עכשיו הריבית עלתה ב-4.5%, הפריים היום, כן. סליחה, 4.4%, הפריים היום 6%, הוא אומר, הריבית שלי עכשיו למימון, כי קרוב ל-10%, 9%, אז הוא אומר, אוקיי, הלקוח לוקח את ההלוואה כמשכנתא, בגלל שזה לקוח כן. וזו הלוואה פרטית, כן. אז הוא מקבל ריביות של 4.5, 4.7, תלוי, ואז הוא מממן, הוא אומר, אני נשאר באותו יציבות, אני לא מרוויח, לא מפסיד.
תשאל איך בעצם, זה ניתוח טוב, אני אקח את זה עוד צעד קדימה. תשאל בעצם איך יכול להיות שכל הפרויקטים האלו שהקבלנים לקחו על עצמם לפני 5 שנים, הם עדיין רווחיים להם בזמן שהם משלמים הרבה יותר ריבית.
הם משלמים את אותה ריבית.
למה? אם הלקוח לקח את הריבית על עצמו והקבלן אומר לו, אני אחזיר לך את ההוצאות ריבית שלך, הוא בעצם משלם ריבית.
הוא משלם את הריבית, אבל לפני 4 שנים, שהריבית הממוצעת שהייתה לקבלנים בפרויקטים האלה, היו סביב 4.5-5%. הוא נשאר באותה ריבית פחות או יותר, כי הוא משלם אותה כרגע ללקוח, לבנק, ישירות. הוא פחות או יותר נשאר באותה ריבית. בוא נאמר את זה שגם הם מוסיפים קצת את המחירים ומעלים, אבל אני מכיר פרויקטים, שאם אתה לא לוקח הלוואת קבלן ואתה רוצה 20-80 רגיל, שים עכשיו 20-80% בהמשך, המחיר יהיה יותר גבוה.
ברור, חד משמעי.
כי אז הקבלן אומר, אני צריך לממן את ה-80% האלה בלי שאתה לוקח את הלוואת קבלן, אתה מעביר הכסף מהבנק, ובום, עובר לקבלן.
נכון.
יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, אתה יודע, אנחנו...
או, אנחנו מכירים לעומק.
דנים בזה...
מה שכן, אני כן יכול להגיד שהמזל של מדינת ישראל, או של היזמים במדינת ישראל, שכל הזמן יש תהליכים שקורים במקביל, העלויות עולות, העלויות בנייה, כן? הריביות עולות, אבל מה עולה מהצד השני? המחירים. אם המחירים היו יורדים... אגב, תמיד מדברים על להוריד את מחירי הדיור. אתה מבין את המשמעות? של מה קורה, הרי תחשוב שחתומות היום במדינת ישראל, נכון להיום משהו כמו 80 או 100 אלף דירות בהתחדשות עירונית. כל ה-100 אלף דירות האלה בנויות על זה, שלמרות שהכל עולה, הם הרי עשו את החישובים שלהם לפני 3 שנים, 4 שנים, 5 שנים, אבל מה, הכל עלה בשני הצדדים של המשוואה. כשמדברים על ירידת מחירים צריך להבין שכשהמחירים ירדו, הקבלנים יהפכו, פרויקטים משתלמים יהפכו להיות לא כלכליים.
האופציה היחידה למחירים לרדת זה רק אם שיווק קרקעות יהיה במחיר יותר זול, כי זה הערך האמיתי של הבנייה. אם אתה תשווק את הקרקע במחיר יותר זול, או אם אתה תפתח אפשרויות מגורים נוספות במדינה הזאת, אז שם יהיה, אם אתה תלך לנגב...
ועוד מה? הורדת מיסים, שזה מה שלא אומרים את זה, כי זה לא רלוונטי למדינת ישראל.
כן, כן? זה לא...
אם מורידים את הדבר הזה שנקרא הורדת מיסים.
אז זה לא רלוונטי.
המע"מ הולך לעלות עכשיו. אופר, עלייה של אחוז במע"מ שכולם מדברים עליו, זה עלייה של אחוז במחיר של דירות שכבר נרכשו, כן? אם מישהו קנה דירה במיליון שקלים, ועוד לא שילם את הכסף, נניח הוא קנה אותה אתמול והיום עולה המע"מ, הוא משלם עליה מיליון וכמה זה 10%, כמה זה עוד אחוז ממיליון?
לא, עוד אלף, לא, עוד אלף שקלים.
אה?
עוד אלף שקלים, כי זה לא ב...
לא, למה?
1.1, לא, לא 10,000. על מיליון, כן, סליחה.
10,000 שקלים.
10,000 שקלים, נכון. אבל מרבית האנשים כבר שילמו, מי שדרך אגב לקח הלוואת קבלן גדולה, נניח שילם כאילו 80%, אז אין לו את ה... אז החשיפה שלנו מה...
נכון.
מי שעשה 20-80 רגיל, קונבנציונלי, שם 20% ואת ה-80% יעשה בעתיד, אז הוא נדפק במרכאות, אבל צריכים להבין את הדברים האלה. כי הרבה פעמים אנשים לקחו את ה-20-80 האלה, כי אין להם כסף, כי אין להם יכולת לשלם גם משכנתה וגם כן, גם את המשכנתה וגם שכירות, אז הם מקפיאים את זה בינתיים. צריך להבין, זה אני דרך אגב היום בתור את משכנתאות מבין שמי שצריך לסגור את העסקה שלו עד סוף דצמבר צריך היום לסגור אותה כבר.
למה?
הבנקים יהיו לחוצים. כולם יוצאו לעשות, להעביר כספים. זה לא... החודש דרך אגב לא יחתמו חוזה רכישה לדעתי.
החודש הזה?
החודש הזה קבלנים, אלא אם כן הלקוח ישלם מהון עצמי שלו, אבל לא עם משכנתה. זה לא יהיה נדיר שזה יקרה. אולי בעשרה ימים הראשונים, כי אתה מבין, אתה צריך לסיים את הרישום משכנתה, לסיים את החוזה, אתה צריך לעשות את ה... להצהיר, לדווח לרשויות על העסקה, לפתוח בבנק, להחתים את הקבלן, הסבת ערבות אם יש לך, ואז לעשות את ההליך של המשכנתה. עכשיו, ההליך של המשכנתה, כולם חושבים, בשנייה חותמים בבנק, זה לא רק לחתום בבנק, זה עכשיו להחתים את הקבלן, זה יש כאן כאב ראש, מה אני רוצה לספר לך בפרויקט שעשינו, איזה כאב ראש שהיה לנו שם, זה, שהבנק, יש בנק מלווה ויש בנק והכל מסודר, עדיין זה לקח שום חודש וחצי, אז אני אומר, אני חושב שאנשים יגידו, אוקיי, אז אני לא לחוץ עכשיו לקנות את הדירה, כי הוא קונה את הדירה במחיר X בחודש הבא, אלא אם כן, הקבלנים יגלמו את המחיר של הדירה בתוך עם המעם החדש.
אגב, אתה יודע מה נחמד עכשיו שרואים שאנשים מנסים להספיק לקנות דירות לפני סוף שנה? יש חוק במדינת ישראל שמי שנמצא בארץ יותר פחות מחצי מהשנה.
180 חוק, כן.
הוא לא נחשב אזרח ישראל. הוא, תושב ישראל.
תושב, זה. כן.
עכשיו, כשהוא לא נחשב תושב ישראל, הוא לא מקבל את הפטור של
מס רכישה.
מס רכישה על דירה יחידה. עכשיו, הרבה פעמים, עכשיו אנחנו בתקופה, לא יודע אם זה לצמחתנו או צערנו, שהרבה אנשים החליטו שמתאים להם לעשות איזה רילוקיישן לאיזה שנה, שנתיים, שלוש, אבל הם לא שוכחים שבמדינת ישראל הנדלן עולה. אז עכשיו אצלנו במשרד, אתה יודע, יש לנו מחלקה של דירות. אנחנו רואים בחודש הזה את כל ה... פתאום זה מתחיל לקראת סוף נובמבר, תחילת דצמבר, כל החבר'ה שהולכים לעשות רילוקיישן שנה הבאה וירד להם האסימון, נזכרים שהם צריכים לקנות דירה, אבל לחתום עליה לפני סוף שנה הזאת. למה? כי השנה הם היו מספיק ימים בישראל, אבל שנה הבאה כבר לא, וזה הולך לפי השנה שהדירה נחתמה. אז הנה טיפ לכל
הרילוקיישנרים. טיפ חשוב, טיפ חשוב מאוד.
תחתמו עכשיו.
רגע, אבל אם נניח נכנסתי לעסקה, וממשך אני רשום שאני תושב מדינת ישראל, ודווח המיסוי, ואז ירדתי מהמדינה, ירדתי בפברואר נניח.
אז בעיקרון, אתה יודע, בישראל כמו בישראל, יש מה החוק אומר ויש חריגים. בעיקרון לפי החוק, בודקים לפי המועד שחתמת על העסקה. אם רשויות המס פתאום מתחרפן להם הראש ומתחילות להציג,
עושות בדיקה.
אז צריך לטפל בהם, אבל בוא נגיד שמישהו שיש לו תכנון כזה, כדאי לו להתייעץ לפני שהוא חותם. לא. היה לנו גם בעסקה שעשינו.
מי זה היה? לא זוכר. היה לי דרך אגב לקוח.
מישהי שבא לארץ, אגב, אתה יודע,
אני יודע מי זאת, אני יודע מי זאת.
התקשרה, היא אומרת לעורך דין אצלי, היא אומרת לו, תגיד מתי החתימה, כי אני רוצה לתכנן את הטיסה שלי, שאני אספיק לבוא בזמן כדי לחתום ולחזור וגם לראות ההורים. הוא שמע את זה, תראה איזה בן אדם מתוחכם.
מאשקלון.
הוא אמר, זה נשמע לי יותר מדי לחוץ בשביל מישהי שגר בארץ, שצריכה להגיע, להספיק, לחתום, לראות. אז הוא אמר לה, למה, איפה את גרה? אז היא אמרה לו, בעיקרון, בחול, אבל גם בארץ וזה. הוא אמר לה, כמה ימים היית בארץ השנה? היא אמרה לו שזה את הימים. הוא חישב כמה ימים עד סוף שנה, סיפור אמיתי. ואמר לה, גברת, עד סוף שנה, או עד לא יודע איזה חודש שזה, לא טסה חזרה, את צריכה להשלים את המכסה של הימים שלך בארץ, וזה מה שהיא עשתה. עכשיו תשים לב, ההירנות שלו חסכה לה משהו כמו 200-300 אלף
שקל. כן, זה לא רק זה, זה גם מבחינת הבנק, זה דירה להשקעה, אתה רק 50% יכול לקבל.
כן, הכל.
זה גם כן, זה...
זה הירנות.
כן, כן, אני יודע מי זאת אחלה בחורה, חמודה מאוד.
אחלה גברת. והיא גם החליטה בסוף, עכשיו, במדינת ישראל, הכל זה, יש תמיד את הסיכונון, אחוזון, אבל היא הלכה על זה בכל זאת, וזה יהיה בסדר.
כן, היה לי דרך אגב לקוח שהוא חתם שהוא... הוא דיבר איתי שהוא כבר ברילוקיישן מאוסטרליה, אבל מסתבר שאמרתי, רגע, בוא נבדוק את זה, ואז הסתבר שהוא קנה את הדירה, לפי המשך, הדיווח לרשויות המס, הוא היה תושב ישראל, אז באותו, אז היה לנו יותר קל בחיים בסיפור הזה, ועדיין עם הכנסות מחול וכו', אבל...
אתה רואה, שאלת על למה אני נהייתי עורך דין. התשומת לב הזאת היא לדברים שאתה לפעמים, אתה יודע, בתשומת לב או בהיכרות או במקצועיות, אתה מצליח להביא אנשים למצב יותר טוב, נותן את הסיפוק שלו.
כן, כן, אני חושב שזה חלק מהכיף של כולנו, בסוף, שאתה...
קוראים לנו יועצים הרי, נכון, יועץ משכנתה, יועץ...
אנחנו לא יועצים, ידידי, אנחנו פסיכיאטרים, פסיכולוגים, אחרי זה יועצים, תחשוב על זה, אתה, וואו.
קודם שיעצו לנו, אתה אומר.
אתה יושב עם לקוחות ומסביר להם, ויושב איתה, תחשוב, אתה לא רק... טוב, זה החוזה, 1, 2, 3. אנחנו, היום, התפקיד שלנו, זה, אתה כבר נכנס איתם לרבדים בכלל, האם הדירה כדאית לקנות להם.
נכון.
לא רק על החוזה, אתה לא מסתכל רק על החוזה היום. תקן אותי.
לא רק זה, אתה יודע, לפעמים מתייעצים איתך בהיבט משפחתי. אומרים לך, תשמע, יש את הכסף שלי, יש את הכסף של אשתי, אנחנו לא רצינו לחתום על הסכם, אבל עכשיו קונים את הדירה. זה פתאום מכניס אותך לאיזושהי סוגיה מאוד אישית ואינטימית בין שני בני זוג, שעושים את העסקה הכי גדולה בחיים שלהם. ואתה יודע, לפעמים הלקוח הוא לא מכיר אותך המון זמן, הוא קיבל עליך המלצה, זו אולי שיחה שנייה שלך איתו. כמה פעמים בחיים יצא לך לדבר בשיחה שנייה עם בן אדם ולפתוח את הזוגיות שלך ושל אשתך ברמת ברמה הגלגלית, אם בכלל עופר.
כן, לא, זה לא פשוט, אתה נכנס לאנשים בשיחה, כן. כמה ילדים אתם מתכננים? מה, משפחה מתרחבת?
כן, זה נכנס כבר.
אתה יודע, זה לפעמים שאלות לא נעימות גם. כן. היום בוקר דיברתי עם כזה זוג, ואתה אמן שאני מנסה לעזור לו לקנות דירה, אתה מבין, אוקיי, אז יהיה לכם 8,000 שקל החזר חודשי, אבל אמרתי לו, בוא, בעוד 3 שנים, מה קורה עם המשפחה? עכשיו יש לכם 2 ילדים, עכשיו אני יודע, מכיר אותם, אני אישית, אני יודע שהם יסיימו עם 5-6 ילדים, ולא וואו. ברמת חיים של חרדים, נקרא לזה, ירצו קצת, הם בין לבין.
כן, 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 מוכר.
אז... האם זה ריאלי?
החרדים החדשים, זה נקרא.
כן, לא, האם זה ריאלי? האם זה... שחר.
גם, 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 זה גם התלוי, זה באמת דברים להתייעץ עם עורך דין, כי זה מצד אחד ההיבט של ההסכם המון, ומצד שני זה המס, כי אם יש עליו דירה, אז הוא, אם הוא ימכור, יהיה לו מס דירה שנייה, אז הם אומרים לך כמה דירות, למי יש דירה, ומי מימן את הדירה. זאת אומרת, תחשוב שיחה ראשונה שנייה עם לקוח, הכל פתוח. בשביל זה יש מה?
לי היה...
חיסיון, זה נשמע
כמו חרוס,
חיסיון.
אני דרך כלל, כן, לא, לי היה פעם שיחה, אנחנו בשנייה חריגה, עם האבא של הגברת, של הבחורה, והוא אומר, שמע, הבחור, החתן שלי מקסים, אני מאוד אוהב אותו, אבל הוא לא בא עם שקל לעסקה, הוא לא בא עם שקל. הוא בא איכשהו עם תחתונים, אני דואג לו, אני אוהב אותו כמו ילדים, כמו הכל, ואני דואג לבת שלי, מה קורה אם מחר מסתובב לו הראש ומחליטים להתגרש? כל מה שאני נתתי, כל הכספים שאני עזרתי לו. שעזרתי למשפחה, כזה, אתה יודע, אתה, עם האבא, אתה...
כן, 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 אתה כבר לומד את המבנה המשפחתי.
ואתה בא, תגיד, אוקיי, שהוא עושה רק 5% עליו, ו-95% מהעסקה תהיה על הילדה. כל מיני כאלה דברים, אתה לא רוצה מילה שלך לא נכון.
כן, מילה אחת לא נכונה.
הוא לא יודע איך להתייעץ עם הבת שלה, אז הוא בא אליי שאני אפתור לו את הבעיות.
זה נכון.
שחר, שאלת אותי אם אנחנו שמים מוזיקה באמצע השידור. לא. כי שהזמן עובר מהר ונהנים, אנחנו לא שמים מוזיקה כי חבלנו על הזמן. עורך דין שחר פטל, אנחנו סיימנו את השידור.
תודה. סיימנו?
לא, עוד שנייה, כן, אני נפרד מהמאזינים.
איך זה קרה?
זה קרה מהר.
תמיד עובר לנו מהר, אופר.
קרה מהר.
אני כן רוצה אבל להגיד משפט סיום.
משפט סיום, סתכל את השעון. כן, משפט סיום.
אחד הדברים שאני תמיד אומר לרוכשי דירות, אתם לא לבד בסיפור הזה של האיחורים. אם היזם מאחר לכם, הוא מאחר כנראה לעוד עשרות, בסופו של דבר אפשר להתגבש ביחד ולפתור את הדברים בצורה נכונה.
עורך דין שחר פטל, תודה רבה שהתארחת אצלנו כאן בפרלמנט הנדלן. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, ביום 50, מיד אחרי מגשימי החלומות. אנחנו, אחרינו, סקיני מינוס, ענבל ראם, אם לא טועה. אנחנו 419 ימים בתוך המלחמה המקוללת הזאת, עם 101 חטופות וחטופים. בשורות טובות מהצפון, אני מקווה שבקרוב מאוד גם מהדרום. בסוף שבוע נעים, בריאות ואושר.